כתיבה יוצרת שיטתית, פודקאסט על כתיבה של לירון פיין, מוקלט בשידור חי.
רחל רז מחברת הספר בשביל סנאי לנסוע ללונדון. יום טוב לך, בוקר טוב, ערב טוב, לא משנה מתי אתם רואים את זה.
היי לירון, צהריים טובים.
צהריים טובים, זה המילה שחיפשתי. מה שלומך? מתרגשת?
מאוד, פעם ראשונה שאני בפורמט כזה.
אז הנה, אז נהדר שאת מתרגשת, זה ככה זה יסחוט את האותנטיות שבעניין. אז קודם כל, בואי תכירי את עצמך טיפה לקוראים, מי את? מה את? ספרי טיפה על עצמך.
טוב, אני רחל, אמא, סבתא.
איך סבתא בדיוק? מה זאת אומרת? איך? מתי? הייתי אמא בגיל 5? איך סבתא?
קצת, יותר מזה, אבל כן. הייתי זריזה והבת שלי הייתה זריזה.
וואו.
כן, אני מנהלת עסק עצמאי בתחום של התרבות, מטפלת ב-NLP, וכותבת, תמיד תמיד כותבת מאז ומעולם.
וזאת הפעם הראשונה שבעצם משהו שכתבת הפך להיות ספר של ממש.
ספר זה הראשון, כן.
אז בואי תספרי טיפה עליו, על הספר. זה ספר יוצא דופן, ספר שקודם כל ניתן קרדיט לעורכת, יעל סלמון ברנע. אני גם הייתי שם, זה כשאני קראתי אותו בפעם הראשונה, אמרתי, אוקיי, זה ספר שראוי שיקראו אותו, אבל במילים שלך, בואי תספרי טיפה עליו.
תודה קודם כל, ואני מפרגנת בחזרה. לספר על התוכן של הספר?
כן, קצת על מה הוא.
זה ספר שיש בו כמה רבדים, אבל בגדול אישה שנוסעת ללונדון, כי היא מרגישה שהיא לא יכולה יותר להיות פה. היא צריכה להיות עם עצמה ולעבור איזשהו מסע פיזי ורגשי. היא מבוגרת ובכל זאת היא פעם ראשונה לבד, מאז שהיא נולדה פחות או יותר, והיא עוברת ממש תהליך במסע פנימי לאורך הספר. אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים.
לא, אין ספוילרים, היא הולכת ללונדון, זה אישה נוסעת ללונדון ומסתובבת ברחובות וישנה בבית מלון, ובזאת מתמצאה עלילה פחות או יותר של הספר.
לא מרתק, ממש מרתק.
מאוד מרתק, אבל כן הוא מרתק, כי באמת פוגשת את עצמה, וזה קצת, כאילו אם אני לוקח את זה למקום הגברי, קצת משבר גיל 40 כזה, אבל בנשי.
יכול להיות, אף פעם לא הייתי גבר, אבל זה סוג של משבר, זה סוג של התבגרות, של התפכחות, של חזרה לעצמה. זאת הפעם הראשונה שהיא באמת פוגשת את הרצונות שלה, ולא של הסביבה שהיא כל כך מחויבת אליה. זה באמת מסע שמשנה אותה.
סוג של חלום כזה. את עברת מסע כזה?
עברתי לגמרי, בלונדון נכתב הספר.
ועד כמה הוא אוטוביוגרפי?
אז מאחורי הקלעים יעל העורכת המהממת שסיפרת עליה אמרה לי את לא חייבת להגיד את כל האמת, אז הנה אני משתמשת במה שהיא אמרה לי.
זה לא אומרת את כל האמת.
הוא כן אוטוביוגרפי, אבל כן עבר עריכות שלי ושלה ותוספות. אז כבר שאלו אותי באמת פגשת אישה במטוס, כל מיני שאלות כאלה. זה לא רלוונטי.
זה לא רלוונטי. למה? מה בער בתוכך? הרי את אומרת שאת כותבת כל החיים ויש לך בטח מגירות מפוצצות וכל מיני ניירות שמבצבצים ורוצים לצאת. למה דווקא את הספר הזה? מה פתאום גרם לבן אדם, שוב, באמצע החיים, פתאום לקום ולכתוב דווקא את זה? החופשה שלך בלונדון הייתה למטרות כתיבה? או שזה...
לא, ממש לא. דווקא ההפך, חשבתי שאני אצייר, אבל לקחתי את הלפטופ ליתר ביטחון, זה שריטה של אנשי עסקים, כי אם תפסידי איזה עסקה או משהו כזה.
ברור.
ומצאתי את עצמי כותבת בלי סוף, ממש כותבת, 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 סוג של יומן מסע. לא חשבתי שהוא יצא לאור, הוא היה מאוד מאוד פרטי. והתגלגלו הדברים ככה שהמעט אנשים שקראו אותו, מאוד לחצו עליי שאני אוציא אותו לאור, והייתה לי תשוקה כזאת מאוד גדולה, והנה הוא פה.
זו נובלה, זה בדרך כלל ספרים שנערכים ויוצאים אצלנו, הם ארוכים יותר, מתחילים ב-50,000 מילים, והנה זה ספר סוג של ספר קומפקטי כזה יותר, נובלה של איזה 20,000 מילים, זה קריאה קצרה כזאת. והיא כאילו כולה באמת נראית כמו, כמעט כמו סרט תיעודי כזה. כמעט כמו סרט תיעודי כזה. ואני רוצה סוד. אנשים באו לרעיון הזה בשביל לשמוע סודות, ובאו לרעיון הזה גם בשביל לספר סודות. אז אני רוצה סוד על הספר הזה, או על התהליך, או על משהו, סוד שלא כתוב בספר, משהו אחר.
וואו. עכשיו הפתעת, זה לא היה ברשימת השאלות.
לא היה ברשימה, זו השאלה המפתיעה.
קוראים לי רחל רז, זה מתחבר לשאלה.
מתחבר לסוד.
מתחבר לסוד. הייתה שם המון בדידות, המון כאב בנסיעה הזאת. אבל גם משהו בשמיים נפתח, ממש תחושה שאפשר לחיות את החיים כמה פעמים. שזה לא נגמר, אלא אתה כל פעם מתחיל מערכה אחרת. תחושה שאין סוף כאילו לחיים, זאת הייתה החוויה המרכזית שלי. מספיק סוד?
את אמרת זה לא נגמר. כלומר שהמחשבה שלך קודם, טרום הנסיעה, הייתה זה כן נגמר.
כן. זה אולי משבר גיל ה-40 שדיברת עליו. אני לא בת 40 כבר מזה זמן מה, אבל תחושה שעשית את שלך בעולם. הילדים גדלו, אף אחד לא צריך אותך. עכשיו אני שמה את זה במרכאות, אבל זאת הייתה התחושה. כאילו אולי התפקיד המרכזי שלך בחיים נגמר. כי כשאת נהיית אימא זה הדבר הכי גדול, ואז פתאום את כבר לא. הייתה גם את הקורונה שעשתה לי שינוי מאוד דרמטי בחיים בגלל שאני בתחום התרבות. הכל היה נראה כזה סגור וחשוב. וכן, כאילו, שאלות של קהלת אני קוראת להם. מה אני עושה פה? מה נשאר לי לעשות? הזקנה בפתח וכאילו, אוקיי, אז עובד זר וזהו. ובלונדון פתאום הרגשתי ילדה עוד פעם, חזרתי להיות ילדה. עם כל האופק האינסופי הזה. שאתה יכולה להתחיל שוב ושוב ושוב. וזה מה שעשיתי.
למה דווקא לונדון מכל הערים?
בחלק השכלי זה היה קורונה, ובחרתי מדינה שלא הקשתה יותר מדי עם הקורונה, לא יותר מדי עם מחויבויות, ושזה יהיה פרקטי. וגם זה עיר שמאוד בטוחה לנשים, קצת חששתי מהנסיעה הראשונה הזאת. אחר כך גיליתי תוך כדי הנסיעה שזה לא באמת נכון. היו לי הרבה זיכרונות שחזרתי אליהם. הייתי בלונדון לא מעט פעמים בחיים, לא זכרתי את זה, אבל הנסיעה החזירה אותי.
אמרת משהו מעניין, עיר בטוחה לנשים, שאני שם את זה בכוכבית, אבל אמרת אחרי זה שהבנתי שזה לא נכון. כלומר, עיר לא בטוחה לנשים?
לא, הלא נכון היה על החצי השני של הדבר. לא נסעתי רק בגלל הביטחון ובגלל הקורונה. נסעתי ללונדון מתוך איזה געגוע לטיולים קודמים שהיו לי בלונדון. בעיקר בגיל 16 נסעתי כמעט לבד ללונדון בתור נציגה של חברת ג'אפה, בזמנו היה מיץ תפוזים טבעי כזה. עמדתי שם בתערוכה שבוע והצגתי את המיץ הטבעי של של ג'אפה בלונדון.
נערת ג'אפה היית, היית
ממש. עם טי-שירט שמצויר עליה תפוז.
צוחק, ברור.
בדגל ישראל, כן. זה מה שהייתי.
אז בעצם חזרת לגיל 16, לפני שהכל התחיל, חזרת אחרי שהכל נגמר.
נכון. ומשהו בגיל 16, כאילו, אתה לא חושב, ואז אתה עושה מה שבא לך. ואתה לא פוחד, ופתאום חזרתי לאותו מקום, שאת לא חושבת ולא פוחדת, את פשוט חיה. זה מה שעשיתי.
סוג של חלום, זאת אומרת, זה סוג של להתחיל הכל מחדש. כאילו להגיע למקום, שאת אומרת, אוקיי, אני רוצה את החוויה שהייתי בת 16, שהיא הפעם האחרונה שהרגשתי חופשייה ולבד וכל העולם לפניי ופה ושם, והנה חזרת למקום הזה שבעצם חיכה כל השנים כסוג של חלום. היו לך רצונות במשך השנים, מן הסתם נסעת ללונדון, זה כי יש שם חוויה מוכרת של מישהי שכבר זה לא, לונדון זה סוג של בית שני כזה, אבל הפעם עשית את זה לבד.
עשיתי את זה לבד ממקום מאוד מאוהר וחושב ומשהו בחופש הזה, ולא נסעתי לא עם בן זוג ולא עם ילדים ולא עם אחים, פשוט אני עם עצמי, והיכולת הזאת להיות לא משוייכת לכלום, לבוא למלון, אף אחד לא יודע מי את ומה את, חוץ מהדרכון שאומר שאני ישראלי. הם לא יודעים מה המקצוע שלך, את לא משוייכת לשום מסגרת, את לא אשתו של מישהו, את לא אמא של מישהו. את פשוט, את, יכולתי לשחק איזה משחק.
את האישה הזאת, ש... איך אני עושה את זה? ככה, את האישה הזאת.
ככה, בדיוק.
ככה זה עובד, עם האצבע השנייה. את האישה הזאת, של
בדיוק.
כאילו, האישה המסתורית, שתעזבו אותי בשקט, היא לא מחפשת קשר עם אף אחד.
נכון.
היא לבד, היא בשחור לבן כזה, בספיה כזה לונדוני, בתוך הערפל, והיא לא מחפשת אף אחד, לא מחפשת שום קשר. היא לבד עם התה שלה.
עם הנס קפה, אבל כן, או עם ההפוך רותח. אבל כן, להיות מין אלמונית כזאת, ולדבר עם מי שבא לך, ולא לדבר עם מי שלא בא לך. ולשבת באיזה בר מאושן ולדבר עם מישהו שאת לא מכירה ולא להכיר אותו אחר כך. זה חוויות ששוב, אני באה להגיד, הדור שלי פחות חווה. היום הם עושים את זה, צוחקים עליי שעד שבועיים הוצאתי ספר. אבל כן.
אמרת מקודם, עיר בטוחה לנשים. אני רוצה לחזור לנקודה הזאת, כי אני חושב שהספר הוא מאוד מאוד ספר של נשים. אנשים אומרים, אין הגדרות, אין שום הגדרות, אז יש הגדרות, בסוף הולכים לסטטיסטיקות, וזה ספר של אישה, שמדברת על עצמה, מדברת על הנשיות, מדברת על נושאים של נשים, ויש בה את חוסר הביטחון של אישה. ואז בואי תספרי טיפה על הנקודה הזאת שהיא מציצה שם מאחורי הגב.
על האישה או על הבטוחה לאישה?
מה שבא לך.
אני חושבת שאנחנו, אני עוברת תהליך התבגרות כל החיים, והחיים האלה, הדור הזה הנוכחי הוא נורא נורא דינמי, המעבר מאיזה ילדה שהייתי, הביטחון האישי בתור ילדה למה שקורה היום. השיח על האיומים, או שהאיומים זה לא המילה, אבל כל המהפכה תמיד הוא. עשתה המהפכה בכל התפיסה הנשית. היום הכל מדובר יותר. מרגישה שאנחנו נחזור לסוד. חיינו הרבה יותר בסוד, אם קרה משהו לא סיפר. לא ידעת, אפילו לא ידעת מה לשאול ואת מי לשאול. לא היה מילים לדברים. ופתאום היום יש מילים לכל דבר. בעיניי אפילו לפעמים יותר מדי מילים. אבל הנשים בעולם המערבי ופה בישראל עוברות תהליך מאוד מאוד משמעותי ב-30-40 שנה האחרונות בעיניי.
איזה תהליך?
תהליך של דיבור, תהליך של חשיפה, תהליך של לתת מקום לרגשות שלהם במרחב הציבורי. אנחנו עדיין בעיצומו של התהליך, אני אומרת שוב, בעיניי לפעמים זה too much, אבל גם בספר הזה היה איזה רצון לתת קול לדברים שלא מדברים עליהם. על כן, על ההתבגרות ועל ההשתנות במראה, ועל הפחד מהזקנה. הרבה דברים נוכחים שם, שלא מדוברים מספיק בעיניי.
אוקיי. אני אשאל, מי אחרי את רוצה שיקראו את הספר הזה? שמבחינתך... זה האנשים, זאת אומרת, הנה, זה בשבילך.
הקהל יעד המיידי שלי זה כמובן נשים. בגילי, קדימה ואחורה, נגיד 45 עד 65. זה מאוד מיידי, זה חוזר למה שאמרתי קודם, זה לתת קול לנשים, שאולי לפעמים אין להם קול לרגשות שלהם, או תחושה של ביחד, את לא לבד. זה כמו שאני קוראת לפעמים איזה שיר נורא יפה ומרגישה שכמעט אני כתבתי אותו, או הלוואי והייתי יכולה לכתוב אותו. קצת לדברר את הקולות של החברות שלי, הווירטואליות או האמיתיות. אבל הספר הזה מסתובב בעולם כבר איזה כמה שבועות, וכבר קיבלתי פידבקים גם מבחורות בנות 25, שאמרו לי, כתבת בדיוק את המחשבות שלי. ומגבר בגילי שאמר לי, אני מתחבר לצד הנשי שלי דרך הספר שלך. אז זה נחמד לגלות שהוא נוגע בהרבה, ואפילו אישה שקרובה ל-80 אמרה לי שהיא הייתה מאוד רוצה שאני אכתוב ספר כזה בעוד 20 שנה. אז זה נחמד.
בספר כזה, אני זוכר שבשיחת הטלפון הראשונה או השנייה שלנו אמרתי לך שמה שמיוחד בספר הזה זה שאין בהרבה ספרים, יש בו קול של דור. הוא בעצם ספר שמדברר סוג של שכבה גדולה של אנשים, ובגלל זה אני מאוד רציתי שהוא יצא אצלנו. וזה נראה שאת כאילו שזה באמת כך. איזה פידבקים? מה חוזר בפידבקים?
הרבה מדברות על וואו, ממש כתבת את המחשבות שלי. יש אנשים שקצת נבהלים מהפתיחות. לא מפחיד אותך להיחשף ככה? התשובה היא כן, מפחיד אותי. אבל אחרי הנסיעה הזאת אני כבר לא פוחדת לעשות דברים אחרים. אבל המון המון פידבקים חמים כאלה באמת של וואו, נגעת בי בנקודות הכי עמוקות, וחברה שאמרה לי חבל שלא היה לי את הספר הזה כשהתגרשתי, או חבל שלא היה לי את הספר הזה שהייתי בגילך, וכל מיני כאלה. והמון פידבקים גם על הטכניקה של הכתיבה, שאולי אני לא אגלה אותה.
אוקיי, אולי לא, אולי כן, נראה. אני, אז דיברת על פחד, פחד מחשיפה, וזה מעניין, כי זה באמת הדבר. זאת אומרת, אוקיי, נחשפת, מה רע יכול לקרות מזה?
זאת הסיבה שבסוף הוצאתי את זה, כי אמרתי, מה הכי גרוע שיכול לקרות? שאנשים לא יאהבו את הספר שלי? אז לא יאהבו, בסדר.
זה גרוע, זה גרוע, אבל פחד מחשיפה, זאת אומרת, כשמדברים על פחד וחשיפה, זו שאלה מאוד גדולה. כלומר, אנשים באמת מפחדים להיחשף, ואז השאלה נשאלת, למה מפחדים? ממה באמת מפחדים? מה מפחיד כל כך בחשיפה?
אני חושבת שיש איזה משהו, איזה רצון של הישמרות כזאת, של להציג את עצמך מאוד שלם, ובספר הזה אני מציגה גם את השבר, את הכאב, את המקומות המאוד חשופים. זה מפחיד פתאום לגלות לאנשים את הקמטים שלך, את הכתמים שלך, את הפגמים שלך, את הפחדים שלך. אבל יש בזה גם משהו נורא נורא משחרר בחשיפה הזאת.
זה שלוחה של מה יגידו,
זה הכי שלוחה של מה יגידו, הכי הכי בעולם שלוחה של מה יגידו. ואחרי שהוא יצא, ואחרי שנגיד האנשים שהכי פחדתי מהם יסלחו לי, האחים שלי שהכי פחדתי מהקרובים מה יגידו, אז פתאום יש שחרור כזה. זהו, אמרתי, ראיתם, רוצים תיקחו, לא רוצים סבבה, שלכם לא שלי. מאוד משחרר, מאוד כיף.
האמת שזה באמת, כשדיברנו על דור, אז אנחנו, את ואני, פחות או יותר באותו גיל. אנחנו, אני כגבר פחות חווה את זה, אבל אני יודע שנשים מאוד חוות את המה יגידו. מאוד מפחדות מהמה יגידו. מה יגידו השכנים, מה יגידו פה, מה יגידו אנשים, מה יגידו. זה אולי דור שהגיע מתוך מקום של תלבושת אחידה, שכל המהות של התלבושת האחידה זה מה יגידו.
אני אוסיף שאני אישה דתייה, אז כל מה שאתה אומר מקבל עוד אחוזים מאוד מאוד גבוהים במה יגידו. אני פחות חושבת שאצלי זה מה יגידו, זה לשיחה אחרת. עשיתי הרבה דברים אמיצים בחיים שלי ולא צפויים. אני לא כל כך פוחדת מהמה יגידו, כמו מלראות טוב. אני לא מתכוונת בפיזיות גם, אבל לראות טוב, שזה ייראה שלם. ואני מוסיפה פה עוד משהו שלא האמנתי שאני אדבר עליו, אבל אני דור שני פעמיים. ואני חושבת שאתה גדל בבית שאתה דור שני.
דור שני של?
של השואה. גם שני ההורים שלי ניצולי שואה. היו, זיכרונם לברכה.
אני דור שלישי, אבל אוקיי.
שני ההורים שלי היו ילדים בשואה, ומשהו בחוויה ששום קושי שיש לך בחיים הוא לא באמת קושי. מה יישובר לשואה, כאילו. אז אין מקום לכאבים.
כבת של
אין
ניצולי
מקום לכאבים
שואה.
קטנים, כאילו. שום דבר לא מתקרב לזה, כאילו, אוקיי, סבבה, אז היה לך יום גרוע, בסדר. ואז המון המון שנים אין מקום לכאבים שלך בעצם.
מצחיק, אני הרבה פעמים תופס את העמדה ההפוכה של, אני אומר, וואלה, היום הכי גרוע שלי הוא לא, הוא פי אלף יותר טוב מהיום הכי טוב שהיה, היו לסבא וסבתא שלי שברחו שם והסתובבו.
זה בדיוק אותה עמדה, לירון. זה לא עמדה הפוכה. זה בדיוק אותה עמדה. העמדה אומרת, שום דבר שיקרה לך, הוא לא מספיק גדול, הוא לא מספיק קשה. אז מה, את בוכה שאין לך עבודה בקורונה? בסדר, זה לא שואה.
זה לא
זה
שואה.
בדיוק אותה עמדה, בדיוק.
לא, אז אצלי זה בא מהמקום החיובי, שאני אומר, אוקיי, תפסיק להתפנק, מה שנקרא.
בדיוק זה אותו דבר. ולהוציא ספר כזה, זה הכי מרד בחינוך הזה, בדבר הזה, כאילו, כן, יש לי קשיים קטנים יומיומיים, מאוד יומיומיים, והנה אפשר לכתוב עליהם ספר.
כן, לא, הכוונה שלי הייתה שכאילו, אצלי, לי אין בעיה עם הקשיים היומיומיים ואפשר לכתוב על הכל וזה, אבל אני כאילו משתמש בזה כדי להיות אופטימי ולגמד את התחושות הרעות שלי, וזה מה שהיה לך, כלומר, הכריחו אותך לגמד את התחושות הרעות שלך, כי מה ישווה לשואה, כאילו, אבל אני לקחתי את זה למקום, זה כן דברים מנוקדים, ואולי זה עניין של גבר ואישה, ואולי זה אנשים שונים. כאילו, את גדלת, לפי מה שאני הבנתי, במקום שאומר, אני לא יכולה להביע את עצמי עד הסוף, אני לא יכולה לבוא ולשים את הכאב שלי על השולחן, כי מה זה הכאב שלי לעומת הכאב הגדול והאדיר שהיה?
אבל זה לא משהו שמישהו אמר לי. זה חוויית ילדות שאת חווה אותה, כאילו.
התכנסות כזאת.
כן, כאילו, בסדר. וגם דור שני בכלל, הכל על הכתפיים שלך, המדינה, אתה הניצחון.
אתה הניצחון.
אתה הניצחון.
אני הרגשתי יותר כמו ההפסד, אבל זה...
אולי
דור שלישי. זה הדור שלישי, כאילו. אתה הניצחון! עוד ניצחון כזה
ואמרנו. אז לא, לא. אז אני זקופה גאה עם דגל ישראל וחיל האוויר מעל שמי אושוויץ. זה זה.
הנחיתות של החמקנים מעל הראש שלי עכשיו שקטות. אז... בואי תספרי טיפה איך היה התהליך של הכתיבה ושל העריכה, של העבודה, איך זה עבד. כי באתי משהו שהיית מאוד זהירה בו. כאילו, אני הרגשתי כשדיברתי הפעם הראשונה שאת מרגישה מין... כאילו מגישה לי את הלב שלך, או עשוי מזכוכית קריסטל, שאם מישהו ינשוף על זה, אוף, בום.
נכון, אתה היטבת לתאר, כי באמת כתבתי בלי לתכנן משהו מאוד מאוד פנימי, בהינף קולמוס, אם אפשר להגיד, במשיכת קולמוס, ממש בשבועיים כתבתי כמעט את כל הספר, ופתאום באה עורכת ומרשה לעצמה להביע את דעתה. היה לי בהתחלה מאוד מאוד קשה עם זה שמישהו מתערב לי, כי זה לא ספר בדיוני או מומצא, רובו. ולאט לאט התחלתי ממש להתענג על התהליך הזה. עברתי תהליך, וזה שוב המקום להודות ליעל על הרגישות שלה והיחס שלה למילה הכתובה. עברנו תהליך משותף מדהים, יעל ואני, כי היא לא פגעה באותנטיות של הספר ובסגנון שלי, ובכל זאת הקפיצה אותו למעלה. אז זה היה תהליך מאוד מלמד ומעשיר מבחינתי. עד לשלב שאמרתי, וואלה, תעשי מה שבא לך.
זה לא התחיל ככה, זה אולי התחיל בכזה של, רגע, רגע, מה פתאום?
אל תגיעי לי, כן.
אל תגיעי לי.
כן.
במה כן, מה כן, היו הנגיעות אחרי שכאילו אמרת, אוקיי, זה בסדר, לא נורא?
הרוב נשאר כמו שהוא, יעלי גם עורכת לשונית, אז תקנה לי טיפה את הלשון. היא הפכה את הספר מרצף של כתיבה ארוך לפרקים, לראשי פרקים. היא שאלה את השאלות הנכונות בדרך שגרמו לי בעצם לכתוב מחדש כל מיני דברים. זה פחות או יותר. עשינו מין פינג פונג כזה, מאוד כיפי ומעשיר.
אני בטוח שהיא תשמח לשמוע, והיא תשמע, היא תשמע ותראה.
ברור שהיא תשמע.
לסיכום, מה היית רוצה להגיד לקוראים?
הייתי אומרת לקוראות, קודם כל.
לקוראות.
הייתי רוצה שהם ידעו שהם לא לבד. כי אני נסעתי בחוויה שאני מאוד לבד באיזושהי סיטואציה. וכל יום אני מגלה שיש עוד המון המון נשים, אגב, דתיות, חילוניות, צעירות, מבוגרות, שמסתובבות עם אותן תחושות של בדידות, של סוף, של מין כביש ללא מוצא כזה. ולפעמים צריך שנייה להסתכל לצידה ולראות שיש איזה שער אחר פתוח או משהו כזה. אני היום במקום אחר לגמרי לגמרי. ואני מאוד מאושרת בספר הזה. אז בעיקר שהם לא לבד, אנשים, ואנחנו קבוצה גדולה.
בגלל שדיברנו משהו על, הזכרת מקודם, על הבדל בין דורות, בין...
כן, נכון, נכון. אני מרגישה, אפרופו מה שאמרתי דור שני, שאנחנו סוג של דור ביניים כזה, פעם אמר איזה סטנדאפיסט, הדור המעוך הוא קרא לזה, שהדור של ההורים לא שאלו יותר מדי שאלות, וגם תגובות כאלה היו לי מנשים יותר מבוגרות, כאילו, למה להציף את כל השאלות האלה? מה רע לך בחיים שלך? הכל היה ברור, התפקיד של האישה היה ברור. היה ברור לאימא שלי לפחות שהיא באה בצהריים מכינה אוכל. היה הכל ברור. והיה גבולות מאוד ברור, היו גבולות מאוד ברורים מה את עושה, מה את לא עושה. ואז יש את הדור של הבנות שלנו, שבהכללה עושות מה שבא להם. כשבא להם הן נוסעות להודו לארבעה חודשים, כשבא להם הן מתפטרות מהיום למחר, מחליפות עבודות. ואז הדור שלנו שצריך ללמוד, לבוא מהשפה שבאנו אליה מאוד מחויבת ולהתמודד עם הדור שעושה מה בראש לו, וללמוד. אז לקחתי קצת מדור הוואי,
לקחת שם.
ועשיתי שינויים. אז זה גם אמירה בספר, אנחנו לומדות כל הזמן.
זאת אומרת, את כבעלים של חברת הפקה, מתפטרות כל הזמן, זה בדיוק מי שאת מעסיקה, מה שנקרא, ומה את לא יכולה להגיע שבוע הבא? מה זאת אומרת? מה לא
אני
יודעת מה?
בסיני, נסעתי לסיני עם החבר שלי.
נסעתי לסיני, אני נוסעת.
כן, בדיוק.
ואיך תחפש? ואז באים לקוחות לא מרוצים ואומרים, את בזה, תגידו תודה שיש מישהו. שמישהו הגיע לעבודה.
אז זה בהכללה, אני לא רוצה ללכלך על כל הדור, אבל...
לא.
אבל בהכללה כן, אנחנו ממש עברנו תהליך מאת אישה, את אימא, את זה, לתהליך של תעשי מה בראש לך, ואני איפשהו משייטת לי בין שני הדורות האלה בעצם.
אוקיי. מה זה הסנאי הזה? מה זה הסנאי הזה שמופיע לך? חידת הסנאי.
אולי עדיף לקרוא, אבל...
אולי עדיף לקרוא.
אולי עדיף לקרוא, נשאיר את זה בזה.
אם ישראל אין סנאים, בשביל סנאי, תיסעו ללונדון.
בדיוק, בדיוק.
רחל רז מחבר את הספר הכל כך אינטימי, הכל כך עולם סגור כזה, הצצה לפינה קטנה בחיים של אישה שמתחילה את החיים מחדש, אחרי שהיא חשבה שהכל נגמר, ומגלה ששום דבר לא נגמר, הכל פתוח, הכל אפשר. אז אגיד לך תודה, וספר באמת סוג של מבטק כזה, סוג של, לא יודע, סוכריה שמורכבת מעננים. אין לי מילים
מדהים.
אחרות, עננים, אבל עננים כאלה צוננים, ענני מנטה, ענני מנטה קרירים, ו... כדאי, כדאי, כדאי לחפש אותו, לקרוא, אפשר בדיגיטלי, אפשר להזמין, וזה מגיע בדואר איכשהו, מאיזשהו מקום, אולי בחנויות הספרים, מתישהו זה יגיע. תודה רבה לך.
וואי, תודה לירון, זה היה תענוג עצום לעבוד איתכם וגם לדבר איתך.
אז אנחנו ניפגש בספר הבא.
תודה רבה. תודה.
הקשבתם לפודקאסט הכתיבה של לירון פיין. אני מקווה שיצאתם עם לפחות טכניקה אחת שאותה תוכלו ליישם ממש עכשיו בכתיבה שלכם. רוצים עוד? חפשו בגוגל את לירון פיין, זה אני, או את בית האורחים, את ההוצאה שלי, מה שבא לכם בטוב.